שלום לכולם, אנחנו מתחילים בעזרת השם נושא חדש, איש, אישה ומשפחה, הנושא התשיעי. אחת הסוגיות המרתקות והחשובות בסוגיית הנישואין עוסקת במה שידוע לנו שזיווגים משמיים, מהשם אישה לאיש. לכל אחד יש איזו נשמה שתואמת לו, שמחכה לו אי שם בקצה העולם, שייכת להשלמתו, ליצירת קומת אדם שלם. מצד שני, כמובן, עולה השאלה, ובכל זאת, השם ברא אותנו כבני בחירה. ולכן השאלה היא, מה המקום של הבחירה החופשית בסוגיית הזיווג? האם יש מקום לבחירה? האם יש מקום לטעות? או שמה בדבר הזה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, ואין לאדם בכלל אפשרות לבחור אחרת ממה שנכתב לו? או שמא תאמר הפוך, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. וכי יש סוגיה שנוגעת יותר ליראת השמיים של האדם כמו עם איזו אישה הוא יחיה? הלא הדבר משליך על כל עבודת השם שלו. אז אם זה בכלל היראת שמיים, אז הדבר הזה צריך להיות נתון יותר לאדם מאשר להכל בידי השם. ולכן יש כאן שאלה עדינה שמצטרפות אליה שאלות נלוות. כמו למשל, האם לכל אחד יש רק זיווג אחד, או יש כמה אנשים שהם אופציה מבחינה רוחנית, יש כל מיני אגדות שמסתובבות, נכון? שיש כמה אפשרויות, כמה שמעתם? אמרו לי פעם שבע, לא יודע, יש כל מיני מספרים שרצים, לא יודע מאיפה הביאו את זה, אבל אנחנו רוצים לדון בסוגיה בהרחבה ראויה. בניגוד להרבה שיעורים שלמדנו עד היום, השיעור הזה הוא שיעור אמונה. זה עיון אמוני. זה ממש גמרא בעיון השיעור הזה יהיה. אני לא מבטיח חיים קלים בשיעור הזה ובשיעור הבא. זה לא אטרקטיבי כמו כל השיעורים שלמדנו עד היום בסדרה. אז אני מראש מכין אתכם. אני לומד את זה בגלל שיש לזה הרבה השלכות לחיים שלנו. מי שיגש עם תובנה אמונית נכונה לבחירת אישה, הוא ינצל מהרבה בעיות בדרך. כמו הרבה דברים, שבניין אמוני נכון ולא מעוות, ייתן לך כוח ברגעים קשים. ויעזור לך גם להחליט נכון. ובניין אמוני חלקי, כמו גם בסוגיות אחרות, כך גם פה, מי שיקח יתלוש משפט מפה מחזל, משפט מפה, ולפי זה הוא יעצב את התפיסה האמונית שלו של מהשם אישה לאיש, לאו דווקא, אז ממעלה גם כן, יהיה לו כיתויים נפשיים בתפיסה. ולכן אני אומר, למרות שזו סוגיה קצת כבדה, כי יש מקורות סותרים ובלגן, אבל אנחנו נעשה סדר, בעזרת השם. אז אל תדאגו, מי שישרוד את השיעור הזה והבא, יצא עם המון 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 דברים שאני מבטיח לכם שהוא לא ידע קודם. אז כדאי להחזיק מעמד. יש גם דברים מעניינים. על הדרך. אומר המדרש בבראשית רבה, מקור מספר אחד, רבי אבא הוא פתח. לכולם יש דף מקורות? כן. רבי אבא הוא פתח, בית והון נחלת אבון, נחלת אבות ומהשם אישה משכלת. רבי פנחס בשם רבי אבא הוא, מצינו בתורה בנביאים ובכתובים שאין זיווגו של איש אלא מן הקדוש ברוך הוא. בתורה מניין ויען לבן ובתואל ויאמרו מהשם יצא הדבר. בנביאים על שמשון ואבי ואימו לא ידעו כי מהשם הוא. בכתובים היינו דכתיב ומהשם אישה משכלת. יש שהוא הולך אצל זיווגו ויש שזיווגו בא אצלו פה לאשדוד. כל אחד לפי מה שמסתדר בעזרת השם. יצחק זיווגו בא אצלו ויר והנה גמלים באים נחתה עליו ברוך השם. להמשיך ללמוד תורה בנחת. יעקב הלך אצל זיווגו, דכתיב היצא יעקב. שם זה היה יותר קשה. אז באמת כאן זה נשמע פשוט, חד משמעי, אין מקום לבחירה החופשית במעשה הזיווג, מהשם אישה לאיש, הכל בידי שמיים, ובורא עולם כבר מסדר את הדברים, ואתה אין לך אלא להיות שמח ולהמתין שזה ינחת עליך, כמובן על ידי השתדלות טבעית, בכל זאת אסור לסמוך על הנס. סיפור חמוד ברוח הדברים, אומר המדרש במספר 2, מדרש ידוע יחסית, רבי יהודה בר סימון פתח, פסוק בתהילים, אלוהים מושיב יחידים ביתה. וההמשך שלו? מוציא אסירים בכושרות. מטרונה אחת, גבירה רומית, שאלה את רבי יוסף בן חלפתא, אמרה לו, לכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו? אמר לה, לששת ימים. כי דכתיב, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. אמרה לו, מה הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו? אמר לה, הקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זיווגים. ביתו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני לפלוני, ממונו של פלוני לפלוני.
אשתו של פלוני.
כי לפעמים יש תהליכים של נישואין שניים וכל מיני דברים שגם נדבר עליהם. אמרה לו, ודאו מנתה? מה, זה כל מה שהשם עושה מאז שנברא העולם? עושה שידוך? מה זה? אף אני יכולה לעשות כן. כמה עבדים, כמה שפחות יש לי. לשעה קלה אני יכולה לזווגן. אמר לה, תיזהרים, קלה היא בעינייך, קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא כקריעת ים סוף. הלך לו רבי יוסף בן חלפתא, מה עשתה? נטלה 1,000 עבדים ו-1,000 שפחות, והעמידה אותן שורות שורות. אמרה, פלני סב לפלונית, ופלונית סב לפלוני. ואתה ככה עשתה התאמות, וזיווגה אותן בלילה אחד. למחרת בבוקר, הדלת שלה נפרצת, החלון של ביתה נשבר, ומתחילים להגיע שורות שורות של זוגות, עם המון המון מומים. למחר אתון לגבה, באו אליה דין מוחי פציעה, אחד יש לו פנס בעין, זרקה עליו איזה כוס, דין עינו שמיטה, זה הורידה לו את העין, דין רגלי תבירה, שימו לב שרק הגברים נפצעים. באירוע הזה, אני לא יודע אולי כי זה שפחות, כי... בסדר. זה טוב ככה לשוביניסטיות. אמרה להון, מה להון, מה קרה? דה אמרה, לטנה בעל לדין. דין אמר, לטנה בעל לדה. מה זה, מה הבאת לי? איזה מרשעת, איזה מרושע. מיד שלחה והביאה את רבי יוסף בר חלפתא. אמרה לו, לט אלוה כאלאחון אמת. אלוקיכם אמת. תורתכן נאה ומשובחת יפה אמרת. אמר לה, לא כך אמרתי לך, אם קלה היא בעינייך, קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא כקריאת ים סוף. הקדוש ברוך הוא מה עושה להן? מזווגן בעל כורחן שלא בטובתן. אתם לא תמיד רואים את טובתן, אולי הייתי מפרש. הדאו דכתיב אלוקים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות. מהו בכושרות? מה זה המילה הזאת? בכי ושירות. מן דבאי אומר שירה, שמח, מזדהה עם מה שניתן לו, מן דלא באי ומתווכח עם המציאות, בוכה. אז גם הסוף הוא מעניין שאפשר להתבונן בו, אבל בכל מקרה מכאן רציתי יותר את הדבר היותר פשוט, שבאמת העיסוק הזה של לזווג זיווגים, שכולו מאת השם על פי המדרשים האלה, הוא עיסוק לא מובן מאליו, הוא דורש המון. דרך אגב, המהר"ל מפראג אומר שהקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים, זה לא רק להביא אותם אל החופה, אלא כל יום הוא מזווג את אותו הזיווג. כל יום בשנות הנישואין, בורא עולם עמל כדי לזווג את אותו הזיווג, לזכות אותם במדרגה חדשה של התקשרות, שהרי שם עיקר העבודה כידוע, וממש לא ההגעה לחופה. אז זה מצד אחד. מצד שני, אומרת הגמרא מסכת סוטה, דף ב' מקור מספר 3, אמר רבי שמואל ברב יצחק, יבא פתח ריש לקיש בסוטה, אמר, אחי, אין מזווגים לו לאדם אישה, אלא לפי מעשיו, שנאמר, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. כלומר, יש הנהגת המשפט בזוגיות, צדקת לצדיק, רשע, מרשעת לרשע, לפי מעשיו. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, וקשים לזווגן כקריעת ים סוף. באמת זה לא פשוט. זה לא פשוט לעשות את הזיווגים האלה. מה זה קשים לזווגן? הקדוש ברוך הוא, יש משהו שהוא קשה לו יותר מדברים אחרים. אז וחלילה להגיד כך. אלא מה הכוונה קשים לזווגן? כמו שכתבתי לכם פה, הכוונה היא שזה נס. החיבורים שהשם עושה זה לא דבר טבעי. זה לא טבעי שאיש מתחתן עם אישה. זה לא טבעי בכלל. זה נס. כמו שדיברנו בשיעורים הראשונים. איש ואישה הם יצורים כל כך שונים. שזה נס. זה הבחינה של קשים. לא שבאמת קשה לקדוש ברוך הוא. הכוונה שהשם מהפך את הטבע כדי ליצור חיבורים. זה לא פשוט. סיפר הבן של הרב מנחם פרומן זצ"ל, לא הבן זצ"ל, הרב פרומן זצ"ל. הבן שלו סיפר שכשהוא היה צעיר, והוא ביטל אירוסין פעמיים, בפעם השלישית כבר אכל סרטים. לא יכול להחליט. התקשר לאבא שלו, חייב עצה. אמר לו, אבא, אתה חייב להגיד לי, אני לא יכול יותר. אני עוד שתי מבטל גם את זה. איך החלטת להתחתן עם אמא? תעזור לי. מה ענה לו הרב פרומן כדרכו? ובצורה אמיתית וכנה? מה, זה הרב פרומן, הוא ייחודי. אמר לו הרב פרומן, בהתרגשות, עדיין לא החלטתי. נישואים כבר איזה 30 שנה. אבל זה מה שיפה, שהוא כל הזמן מחפש בה את ההתחדשות. כי כל הזמן אתה, איך הוא היה אומר לפעמים, גם אם אמר שלמה ארצי, נראה לי, רוב הזמן את אשתי, או לא כל הזמן את אשתי, מה הוא אמר? זה מה שהוא אמר? לא כל הזמן את אשתי, או רוב הזמן את אשתי. אז אמר הרב פרומן, גם אם לפעמים אנו מרגישים שרק מעט מהזמן את אשתי, כלומר שיש בינינו חיבור וזרימה, כי לפעמים אנחנו לא מסתדרים, זה המעט ששווה את כל הרגעים. כלומר, זה באמת, זה עבודה, זה לא פשוט. זה מעל הטבע. זה לא פשוט לחבר שניים שונים. מוציא אסירים בכושרות. זה בכי ושירות גם יחד. כן, אז שנאמר, אלוהים מושיב יחידים בית, מוציא אסירים בכושרות. כלומר, זה לפי מעשיו, כקריאת ים סוף. שואלת הגמרא, איני האומנם? למה אתה אומר ככה? ואמר רב יהודה אמר רב, 40 יום קודם יצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני, בית פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני. כלומר שהזיווג לא שייך למעשה האדם. זה לא שייך לבחירה. זה לא שייך להנהגת המשפט. הזיווג שייך להנהגת הייחוד. להנהגה שלא מותנית במעשה האדם. עוד קודם שהוולד נוצר, עוד בטרם האדם עשה איזה מעשה. כלומר, זה משהו סגולי, אלוקי, מה שנקרא הנהגת הייחוד. ואם זה 40 יום קודם שהוולד נוצר, אז לכאורה, קל לזווגם. למה אתה אומר שזה כזה קשה? קל לזווגם. מה זה 40 יום עוד שהתינוק עוד לא שם? זה תא ביצית מופרה. מה הבעיה לזווג שם? הם עוד לא התחילו אפילו להופיע במציאות חייהם ולהבליט את השוני והמעשים וכך ואחרת. לא צריך לשנות את הטבע. השם הכין את זה מראש. למה קשה? כלומר, מקשה הגמרא. עונה הגמרא לא קשיא. אבא זיווג ראשון, אבא זיווג שני. התירוץ הזה והסתירה הזו נמצאת גם בגמרא בסנהדרין, בצורה דומה, בואו נראה בקצרה. מקור ארבע, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, קשה לזווגם כקריעת ים סוף. שנאמר אלוהים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. שואלת הגמרא, איני? ואמר רב יהודה אמר רב 40 יום קודם יצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני. למה אתה אומר שקשה לזווגם כקריאת ים סוף? זה מתחיל עוד לפני שהאדם נוצר, זה אמור להיות קל ופשוט. לא קשיא. הא בזיווג ראשון, הא בזיווג שני. אז כאן העסק באמת מתחיל להסתבך. אז באמת, הכרעת הגמרא על פניו, כמו שכתוב פה, ש... מה שנאמר ש-40 יום קודם שהוולד נוצר, יוצאת בת קול, וזה זיווג חלק וטבעי, שלא מותנה במעשים, הוא אלוקי לחלוטין, זה נקרא זיווג ראשון. אבל מה שכתוב שמזווגים לאדם לפי מעשה, וזה קשה, וכקריאת ים סוף, וצריך לעקור את הטבע כדי ליצור את הזיווג הזה, זה קורה רק בזיווג שני. אנחנו עוד נדון מה זה זיווג ראשון, מה זה זיווג שני. אבל רק נשים לב שבשתי אפשרויות, גם זיווג ראשון, גם זיווג שני, חז"ל סוברים שהזיווג הוא מהשמיים בלבד. יש כאן השגחה פרטית, מדויקת, שאו שהיא לא קשורה למעשה האדם בכלל, או שהיא תוצאה של מעשה האדם, לפי מעשיו בזיווג שני, אבל איך שלא יהיה, זה מהשמיים. זה מהשמיים. זה לא תלוי באדם. והכל הכל זה מעשה ידי השם. העסק יכול היה להיות זורם ופשוט יותר אל מלא הגמרא הבאה, שקצת תסבך את העסק. אומרת הגמרא מועד קטן דף י"ח, מקור 5, אתם בסדר עם המזגן או שאתם כבר קופאים מקור? טוב, אני מעיל וקר לי, ואני עוד מדבר. סתם, סתם, אבל לא כזה קר לי את השיר. זה גם רעיון. זה גם רעיון. אומרת הגמרא במועד קטן דף י"ח, אמר שמואל, מותר לארס אישה בחולו של מועד, שמה יקדמנו אחר. מה קורה פה? ומי אמר שמואל, שמה יקדמנו אחר? ואמר רב יהודה אמר שמואל, למדנו כבר מה הוא אמר, בכל יום והיום בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני. מה קורה פה? אלא שמה יקדמנו אחר ברחמים. יש אפשרות שעל ידי תפילה, אדם מאבד את בת זוגו רחמנא ליצלן. כן, בתפילה. כי יד הרבה שם אליה וגברה דבעי רחמה ואמר, תזדמן לי פלניתה. הוא אומר, וואלה, הלוואי אני מתחתן עם האשדודית הזאת. גם צדיקה, גם יפה, גם אשדודית. אני אוהב את העיר, אני אוהב את הישיבה. בוא עולם, חזק אותי, חזק אותנו, שיהיה שידוך. מתפלל עליה, הוא רוצה אותה. אז רבא לא אהב את התפילה הזאת. אמר לי, לא תיבא ערך מאחי, אל תתפלל ככה. אי חזי עלך, לא אזלה מנך. אם היא ראויה לך, אל תדאג, אתה תקבל אותה. אי לא כפרת בהשם. אם לא תקבל אותה, אתה תכפור. אז תכף נראה איזה השתדלות. תכף נראה, אבל אם לא, אתה תכפור בהשם. כי בסוף השם לא ישמע את התפילה שלך, כי היא לא מיועדת לך, אז אתה תגיד שהשם לא שומע התפילה. אז מה אתה מתפלל תפילת שווא? אי אפשר לשנות, לכאורה. וכפירה אפשרית אחרת, כתבתי פה בהשגחה הפרטית, שמייעדת אישה לאיש, מה אתה מתפלל עליו? אם מיועדת למישהו אחר, מה אתה רוצה לשנות עכשיו את כל ההנהגה? טוב, אמר לו ככה. בתרח אישם עדקה אמר, לא מספיק שהוא אמר את זה, רבה עכשיו שומע אותו, אומר את התפילה הבאה. או אי הוא לימות מקמה, או אי התמות מקמה. אומר זה שרק המוות יפריד בינינו. אם אני מתחתן איתה בורא עולם, אם אני לא מתחתן איתה, בורא עולם תהרוג אותי. תהרוג אותי. אין חיי שווים בלעדיה. אפשרות שנייה שהוא אומר להשם, שהיא תמות רק שאני לא אראה שמתחתנת עם מישהו אחר. טוב. אמר לרבה, לאו אמינא לך, לא תיבאי על הדמילתא, מה זה הדיבורים האלה? הרי אחי אמר רב, משום רבי ראובן, בן יצטרבולי, מן התורה, מן הנביאים, מן הכתובים, מהשם אישה לאיש. ובכל זאת, זה לא משנה את מה שראינו בתחילת הגמרא הזו. כי עולה מדברי שמואל שמותר להתארס עם אישה בחול המועד ולא לדחות, שמא מישהו אחר יקדים אותך בתפילה. ויגזר שהוא ייקח לך את בת זוגך. ואז, או שהיא תמות, בגלל התפילה של זה שהפסיד אותה, או שהוא ימות, בקיצור, יקרה דברים לא טובים. לפי הדברים הללו, יוצא שיש משקל גדול גם לבחירה של האדם. בשינוי הגזרה האלוקית, לתפילה שלו, להשתדלות שלו, יש משקל גם למה שאדם אומר, והאדם עלול להפסיד את בת זוגו. זה היום ונורא. זה היום ונורא, זה מפחיד. נכון? זה מפחיד. אני אפסיד את בת זוגי, השם ישמור. ומה, אדם עכשיו צריך לחיות בתודעה כזאת בחיי נישואין? שכשמתחילים קשיים, הוא קורא את הגמרא הזאת, הוא אומר, השם ירחם עליי. יכול להיות שפספסתי. הוא קורא את הגמרא הזאת בדף היומי, הוא כבר בן 40, יש לו 6 ילדים. והוא אומר, שם יקדים אלו אחר. וואלה, עשיתי המון בעיות בגילי 20-25. אני לא יודע, אולי פספסתי. הוא קורא את הגמרא הזאת, הוא מאבד את כל האמון באפשרות לעבוד על הקשר הזה, כי באמת קשה לו. זה מפחיד. לכן צריך ליישב את הגמרא הזאת בתפיסה האמונית שלנו. אז באמת איך הדברים מסתדרים? עם כל מה שידוע לנו מהגמרות האחרות. מה אתם אומרים? איך אפשר ליישב? שמה? אתה אומר, לא משנה מה, בסוף הוא יקבל. אבל כאן אנחנו רואים שהוא יכול לפספס, שמה יקדמנו אחר בתפילה. אז אבל בתוך האמונה זה גם מה שחזל אומרים, שאפשר לפספס. בסדר, אבל כאן כרגע עוסקים בזה. זאת אומרת, האם זה נכון? זה השאלה. שאפשר לפספס חלילה. ככה על פניו משמע. אז זה דבר ש... כן, כן, מה שהוא אומר. על ידי רחמים, יכול להקדים את חברו. קחת לו. זה משהו מפחיד, הדבר הזה.
אבל במקרה שאתה יודע מי. במקרה שאתה לא יודע מי, אז כאילו אתה לא יודע מי זה.
אתה יכול לא לדעת שזה קרה לך. ופשוט להתחתן בשיא האהבה והכיף. אבל כשאתה תגיע לגמרא הזאת, וזה יתחבר לקשיים שאתה חווה בזוגיות שלך, אתה יכול לשאול את עצמך שאלה נוקבת. האם זה קרה לי? זה מפחיד. כן, הנה חינם, אם הכל טוב אז הכל דבש. אני מדבר על זה שכשיש קשיים. בסדר, אתה יודע, אנשים מתגרשים לפעמים. אז זה לא פשוט, זה... צריך לארגן את הגמרא הזאת, עם כל, בתוך התפיסה האמונית שלנו, ממש מתוך מקורות, מתוך... ברור שיש תשובה. ברור. אז באמת, התוספות על מסכת סוטה, שראינו, הוא מנסה ליישב, מספר 6, אומר התוספות, אבא זיווג ראשון, אבא זיווג שני, שואל התוספות, תימה, בפרק אלו מגלחין, כלומר, הוא מביא את הגמרא הזאת, דאמר שמואל, מותר להרס בחולו של מועד שמה יקדמנו אחר. ואז מה הקשנו על הגמרא שמה, על זה שמותר להרס אישה בחולו של מועד? כפר יכלה מאח 40 יום קודם יצירת הוולד. הקשו על הגמרא הזאת, מה אתה אומר שאפשר להקדים מישהו אחר בזיווג? הקשו מהגמרא שלנו בסוטה, שהזיווגים זה משמיים, מה זאת אומרת? אומר התוספות, אני לא מבין. עמי לא מוכה התמילת דשמואל בזיווג שני. אז השמואל עושה הוקימתה בסוגיה במועד קטן. שמואל אומר שמה שהגמרה אמרה במועד קטן, שמישהו יכול להקדים אותך ולקחת לך את הזיווג שלך, זה מדובר על זיווג שני. זה לא זיווג ראשון, זיווג שני. זיווג שני קשור יותר למעשה האדם. אמרנו, מזווגים לו לפי מעשיו. זה קשור יותר במעשה האדם. ומכיוון שזה קשור יותר בחוק הבחירה, לכן יש גם יכולת להשפיע את ההחלטה, להשפיע על ההחלטה ולשנות אותה. בזיווג שני יכול להיות שיקחו לך, ובאמת לא תקבל אותה, יקדים אותך. אבל זיווג ראשון, אומר התוספות, אל תדאג. זה אלוקי, זה לא יכול להשתנות, זה לא תלוי במעשים. זיווג ראשון, מובטח לך. זיווג שני, שם יכול להיות. אנחנו מדברים כמובן באוויר, כי אנחנו עוד לא הסברנו מה זה זיווג ראשון ומה זה זיווג שני. אני פשוט רוצה לסיים עם הגמרא הזאת במועד קטן, ואז אני אחזור, אל תדאגו. כי הגמרא הזאת היא כאילו מפריעה לנו להמשיך. אני חייב ליישב אותה, ואז נמשיך. אז עכשיו זה כאילו סוגריים ארוכות כאלה, בסדר? אומר, לא, לא נסיים הכל היום. אומר התוספות, לא, יש לנו היום גם 9 ו-10 ו-11, לא, לא, אפשר, אפשר, אפשר להספיק. תירוץ אחר, מצאנו בתוספות על מסכת סנהדרין, מקור 7. לא משהו אחר. תירוץ שני, בין הגמרות. אומר, 40 יום קודם יצירת הוולד. ומכל מקום תועיל תפילה בתוך 40 ימים. להופכה או לזכר או לנקבה, כדאמרינן בברכות, 40 יום קודם יצירת הוולד, אדם מתפלל על אשתו שתלד זכר. ואז, שעוד אפשר להשפיע על מין הילוד, בימים הראשונים, אז אפשר להשפיע גם על זיווג ראשון. אפילו זיווג ראשון מתהפך בתפילה. כדאית במועד קטן, אין עושים נשים במועד, אבל מארסין שמה יקדמנו אחר ברחמים. אם כן שמואל מביא תירוץ שני. שהגמרא במועד קטן שאומרת שאפשר לשנות את הזיווג ומישהו יכול לקחת למישהו, להקדים אותו, זה רק בתוך ה-40 ימים הפרה-היסטוריים קודם שהוולד נוצר. אז בתוככי הגזרה האלוקית, שאז השם עוד 40 יום, השם קובע מי מי, מי ילך עם מי, שעוד הכל בראשית היא כזה, אז יש עוד גמישות. הוא לא מתפלל כי הוא עוד לא נולד, כן, אבל כנראה מדובר על תפילות של אחרים עליו, או על תפילות שאדם נושא, ובסוף זה משפיע על צאצאיו, אם אני מבין נכון את מה שכתוב פה. יש משקל לשנות רק ב-40 יום הללו. אבל אחרי זה כבר אי אפשר לשנות. כלומר, זו אפשרות מאוד מסוימת. זה לא שבאמת מישהו בגיל שלך יתפלל על רבקה, שאותה אתה כל כך רוצה, והוא ייקח לך אותה. כלומר, זה משהו יותר עמוק, שקשור למשהו שאולי קרה לפני שנולדת. כלומר, זה חשבונות יותר עמוקים ממה שאתה יכול לראות. אבל אני רוצה דווקא אולי את ההסבר השלישי. ההסבר השלישי הוא של הר"ן, רבנו ניסים, חידושי הר"ן, מקור מספר 8. אומר ככה, שלא יקדמנו אחר ברחמים, פירוש, שאף על פי שגזור על האדם מן השמיים, בת פלוני לפלוני, אפשר שתועיל תפילת מי שאינו בן זוגה וישאנה. והסיקנה, ומה המסקנה של הגמרא? זה רואים את זה מהסיפור עם רבה, דלבסוף ימות או יגרשנה ויסענה בן זוגה. לבסוף פרש רשי ז"ל שתתחרט לאחר זמן אם תסענה. ועוד פרש ז"ל כפרת בה בקדוש ברוך הוא שמראה אתה כאילו תבוא לבטל גזרתו. ואם תאמר וכי דבר מחודש הוא שתפילת הצדיק מבטלת גזרה רעה. כלומר אם תגיד שזה, תשמע זה חידוש, זאת אומרת. השם אומר מה השם ישאל איש, יוסי מתחתן עם רבקה, מה אתה מדבר? 40 יום קודם, שהוולד נוצח, זה גזרה. אני אומר לך, מה אתה מתפלא? למה הצדיק לא יכול לשנות גזרות אלוקיות? הצדיק מבטל גזרות. כמו שאמרו באברהם אבינו, עליו השלום, צא מהצטגנינות שלך, ועוד אמרו אין מזל לישראל. אפשר לשנות דברים. גם דברים שנאמרו 40 יום קודם שהוולד נוצח, אפשר לשנות על ידי תפילה. ויש לומר, וזה רואים מהסיפור, דמכל מקום יש לו לצדיק להיזהר, שלא להטריח את קונו. לעשות דבר שלא בעיתו. הזרן באמת הולך על כל הקופה, והוא אומר אלו ואלו דברי אלוקים חיים. בגמרות הראשונות למדנו שמהשם ישאל איש. ומסכת מועד כתב מלמדת אותנו שיש כוח לאדם לשנות את הגזרה. וכן, לקחת לחברו את בת זוגו, אלא, כן, על ידי תפילה, אלא שהדבר לא ראוי. ולא רק שהוא לא ראוי, אלא בסוף, רצון השם הוא שיתרחש. על אפך ועל חמתך. וזו המסקנה אולי החשובה, שגם אם תצליח במה שנקרא בסיבוב הראשון, ולקחת אותה, בסוף מה יקרה? או שאתה תמות והיא תחזור לזיווגה המקורי שהפסיד אותה לכמה שנים, או שאתה תגרש אותה. כמו שאומר הר"ן, כלומר אתם לא תסתדרו, כי לקחת אותה למישהו ואז היא תחזור לזיווגה הראשון. כלומר, יכולה להיות מורכבות בסוגיה שקשורה במעשה האדם, אבל בסוף אומר הר"ן, האמת האלוקית תתרחש. וחלקי הנשמות, אתה לא תהנה מזה, נכון? והדבר הזה הוא נפקמינה חשובה. קודם כל, ההבנה של התפילה יש כוח מפחיד, באמת מפחיד, לשנות גזירה אלוקית כל כך שורשית, בטח במציאת אישה. ולכן, חשוב להתפלל על השידוך מכיתה א', או אפשר אפילו משיעור א', ומי שעוד לא התחיל, אפשר גם משיעור ד', ומי שעוד לא התחיל, אז נו נו נו, כי מה אתה רוצה שהשם פתאום יעשה איזה נס ויארגן לך אותה? לא. לא. לא יודע, השתבח שמו. יש איזה זיווגו בא אצלו. נו, אז ככה. נגזר אל השמיים. יש כאלה, נו, מה? ונספר כמה זה לא היה ככה? כמה... וככה זכה בה. בסדר. פעם לא ספרו באמת את הגיל. לא היה תעודת זהות. אז חשוב להתפלל, בקיצור, להקדים מבעוד מועד, לבקש על הדבר הזה, להתפלל על זה. לא צריך לחכות שהיא תגיע, כי אז התפילה שלך עלולה להיות לא מדויקת ולא ראויה. כי לא ראו להתפלל, בורא עולם, תעשה שנתחתן, תעשה שנתחתן, אני ממש בשבילי צדיקה, היא מדהימה, תעשה שנתחתן. ואם היא לא בת זוגך, אוי ואבוי אם תתחתנו. שניכם תסבלו. לכאורה. לכן, התפילה צריכה להיות כללית. כללית. בורא עולם, תזכה אותי במה שמגיע לי, במה שראוי לי. אני רוצה לעבוד אותך. ואם כבר הכרת אותה, והיא מדהימה כזאת וצדיקה, אז אפשר להגיד לבורא עולם, בורא עולם, אם זאתי, בבקשה, תזכה אותי שנתחתן ללא איסורים, ללא ניסיונות רבים. אם זאתי, זכה אותנו שיהיה בנחת. אפשר, אבל התפילה צריכה להיות מדויקת, כמו שנובע מהדברים. בשלב הזה, אנחנו יכולים כבר לחזור למה שרצינו, שאלת השאלות, שכל המפרשים שברו עליה קולמוסים. מה זה זיווג ראשון ומה זה זיווג שני? מפרשי הגמרא הפשטנים הלכו בדרך הנגלה. אז למשל רש"י, זה אין לכם את רש"י פה, כי זה שתי מילים. רש"י על מסכת סוטה אמר, זיווג ראשון לפי המזל. זה משהו קדמון כזה, גזירה אלוקית. זיווג שני לפי מעשר. וקשה לזו גם כקריאת ים סוף. מרש"י הזה אני לא מבין עד הסוף מה הוא מתכוון. נכון? אני לא מבין, רגע, אז מה זה זיווג ראשון וזיווג שני? כאילו זה דברים מיסטיים שאני לא מבין בהם? או שזה עניין כרונולוגי, נישואים ראשונים, נישואים שניים? רש"י זה...
גם מזל ומעשים יכולים להתחבר.
יכולים גם להתחבר. קיצור, רש"י קצת סתם. אם כי בהמשך אולי נלמד... אולי את עומק דבריו. זה קצת סתם. מי שיותר פירש את הדברים זה התוספות. תוספות שנץ ותוספות ראש, שניהם מפרשים את הדבר הזה, את הגמרא הזאת, שזיווג ראשון זה נישואין ראשונים. זיווג שני נישואים שניים, כאילו כפשוטו, כמו שזה נשמע. לפי זה מי שמתחתן בפעם הראשונה, הוא נושא את בת זוגו, את ה-40 יום קודם שהוולד נוצר. וזה משהו נפלא ומדהים. ואולי בגלל זה אמרו שכל המגרש אשתו ראשונה, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות, כי זה משהו מאוד מאוד שתמון ב- 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 בשורש של הגזרה האלוקית לגביך. אבל אם לא הולך, או לא מצליחים לנצל את הפוטנציאל, וכן הלאה, ומתגרשים, אז נכנסים למהלך של זיווג שני, שזה על פי מעשיו, בודקים טוב טוב מי אתה, ועל מה אתה, ומה ראוי לך, ואז זה גם לא כל כך בדרך הטבע, זה לא פשוט, יש המון איסורים בדרך, זה כקריאת ים סוף. זה זיווג שני. אז זה כפשוטו, כלומר זה פירוש פשוט, כפשוטו. ברור שכל המגרש אשתו ראשונה, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות, אבל ברור שעדיף כשהניסויים הופכים לגיהנום והילדים סובלים, אז עדיף שהמזבח יבכה ולא הילדים. אז ברור שלפעמים גם הגירושין זה מצווה. אז זה ברור. זה על פי הפשט. הסבר שני מצאנו אצל המאירי, רבי מנחם, לבית מאיר, היה ראשון, חי לפני כ-800 שנה. הוא אומר משהו ממש מעניין. פירוש שני. אומר המאירי, מקור מספר 9, אומר, הזיווג... אף הוא נכלל הגמול או הופכו. בהזמין השם בגורלו אישה משכלת והגונה או ההפך, וזהו שאמרו שאין מזווגים לאדם אלא לפי מעשיו. רצונו לומר, צנועה לצנוע ופרוצה לפרוץ והדומה לזה. כל שמשתדל בזיווג בזה, קשה הוא לזווג כקריאת ים סוף. והעמידו בזיווג שני. רצונו לומר, תראו, בזמן ראוי לעונש וגמול. אבל בזמן שאינו ראוי לכך, והוא הנקרא זיווג ראשון, מצד שסתמו הוא בזמן הקטנות, סמוך לפרק, יהיה עניינו כפי המקרה או מערכת התולדה. ועל זה אמרו 40 יום קודם. ואין לשון זיווג שני או ראשון בא בדקדוק, אלא לפי הזמן שהוא ראוי להיגמל או לענש, ודיברו חכמים בהווה. זה פירוש מקורי חבל על הזמן. איזה גאונות הייתה לראשונים. הוא אומר, זיווג ראשון, זיווג שני, זה לא כרונולוגי. נישואים ראשונים, נישואים שניים. הם דיברו חכמים בהווה. מה התכוונו? זיווג ראשון הכוונה, מי שמתחתן לפני גיל 20. זיווג ראשון. כי לפני גיל 20 אתה עוד לבר עונשין. ואי אפשר לשפוט את הזוגיות שלך, זו שראויה לך על פי מעשיך. כי הוא אומר, גם הזוגיות היא חלק מהגמול. אתה יודע, מי תתחתן יש לזה הרבה השלכות, לכאן או לכאן. לכן, הוא אומר שמי שמתחתן לפני גיל 20 זוכה. בגיל 18, 19, 17, לפני שהוא נהיה בר עונשין, אז באמת הוא זוכה לזיווג ראשון. בת הכל, 40 יום, קודם שהוולד נוצר. אבל מי שמתעכב, מי שככה בעצלתיים, אחרי גיל 20, אתה כבר בר עונשין. אתה כבר נידון, מקבל לפי מעשיו. זה לפי מעשיו, לפי משפט הגמול. אז לכאורה שווה להזדרז, נכון? שווה להזדרז או לא לפי זה? חתן שיעור א', ב', שווה להזדרז? לא יודע, מה אתם אומרים? לא שווה, אתה אומר.
צריך להתבשל,
אתה אומר. חינמי. נכון, צריך להתבשל. אז מה נגיד למאירי, אנחנו לא מסכימים איתך? מה נגיד לו?
פירוש יפה.
פירוש יפה. אבל הוא די סותם את הגולל עלינו. שעברנו את גיל 20. האם לא נזכה יותר לזיווג ראשון? תשובה על דאגה. למה על דאגה? כי יש עוד פירושים. אתם עדיין יכולים לזכות לבת הכל. וכאן נכנס הארי הקדוש לתמונה. הארי הקדוש! בשער הגלגולים, אומר דברים מפחידים בסוגיה הזו. הארי הקדוש שולל את הפירוש של התוספות, שהלך בדרך הפשט. כי הוא אומר הרבה פעמים, עינינו הרואות, שאדם בנישואים שניים זוכה לחיבור הרבה יותר טוב מנישואים ראשונים. אז איך אפשר להגיד שדווקא נישואים שניים זה זיווג שני, זה קריאת ים סוף, זה מסובך יותר. למה? אומר הארי. אדם לפעמים נישואים שניים, הרבה יותר טוב מנישואים ראשונים. לכן הארי הקדוש אומר, לא יכול להיות שבנישואים שניים, אדם לא יקבל את בת הקול שלו. לא יכול להיות. לא מקבל את זה הארי הקדוש. לכן יש לו פירוש אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. לזיווג ראשון וזיווג שני. וזה כבר יהיה פירוש שלישי. ובגלל שקוראים להארי הקדוש, שקוראים לו הארי הקדוש, אז כנראה שהוא צודק. יש גם נקודת אמת אצל השאר כמובן, כן? אבל, בכל זאת. טוב, בואו נקרא קצת. אומר הארי הקדוש, מקור 10. בואו, צריך פה לעקוב. רבותינו זל אמרו בפרק כמה דסותה על פסוק אלוהים מושיב יחידים בית המוציא אסירים בכושרות. כי יש זיווג ראשון ושני. ומה שכתב וקשה לזווגם כקריאת ים סוף, איירה מדובר בזיווג שני. דה, כי אין הבנת זיווג ראשון ושני כפשטו. כי כמה זיווגים שניים, כלומר נישואים שניים, הם טובים מן הראשונים. כמו שראינו בעינינו, מעשים בכל יום. אבל ביאור העניין הוא יובן. ומה שכתב הסבא במשפטים בזוהר על פסוק, אם בעל אישה הוא ויצאה אשתו עמו. זה בכלל נאמר על עבדים. אם הוא נשוי ויצאה אשתו עמו. מה הזוהר הקדוש מבאר על הפסוק הזה? שבכלל לא מדבר על עבדים. אם בעל אישה הוא, ויצא אשתו עמו. תראו לאן הוא לוקח את זה. והעניין הוא, דה, כי כאשר האדם הוא חדש, רצונו לומר, כי אז היא הפעם הראשונה שבא בעולם הזה, מה שנקרא נשמה חדשה, נשמה שירדה לראשונה לעולם. ואז בת זיווגו נולדת אמו כנודה, וכשיגיע זמן לקיחתו אותה, מזדמנת לו ברגע ישר, בלי שום תורח כלל ועיקר. ואומנם, אם האדם הזה חטא איזה חטא, והוא צריך להתגלגל בסיבתו, הוא חוזר פה בגלגול, אלא שהוא מאותם שכתוב בהם ויצאה אשתו עמו, כנזכר בסבא דמשפטים שמגלגלים גם לבת זוגו, שתחזור להתגלגל עמו לטובתו. תראו עד כמה האישה היא חלק מההשלמה של האיש. עד כדי כך זה מפחיד. שאם האיש חוזר בגלגול, האישה חוזרת איתו. כי הוא חייב אותה. כדי להשלים את עצמו. יש בזה תנאים, זה רק אם הוא לא הגדיל לגמרי להרשיע. אם הוא הגדיל לגמרי להרשיע, אז הוא לא ראוי לדבר הזה. אבל אם הוא לא הגדיל לגמרי, אז יש אפשרות כזאת. יש בזה.
או להפך, אם היא לא... לא רק הגבר, גם האישה.
זה לא כתוב פה, אבל אולי. לא מכיר את כל מה שכתוב בשער הגלגולים, אבל... קיצור, זו סוגיה מורכבת. שער הגלגולים זה הרבה דפים בארי. יש הרבה עניינים בזה. הנה האדם הזה, כשיגיע זמן לקיחתו אותה, בגלגול שני, אינה מזדמנת לו ברגע, אלא אחר תורח גדול. לפי שכיוון שנתגלגל על סיבת איזה עוון, יש מקטרגים עליו למעלה, ורוצים למנוע אותה ממנו, מכניסים בהם קטטות. יש סיבוחים, מבטלים אירוסים, ואז שוב, ומבטלים, ואז קשה, וזה. על זה אמרו, קשה לזו גם כקריאת ים סוף. והוא האופן הנזכר, כי הוא נקרא זיווג שני, רצון לומר, כי היא בת זוגו אמיתית. זו אותה אחת, זה לא מישהי אחרת. אלא שכבר נזדווגה לו פעם אחרת בתחילה. הוא לא יודע את זה. ואתה בזה הגלגול נקרא זיווג שני. כי האישה היא עצמה ראשונה, זו אותה אישה, זה בת הכל, אל תדאג. אבל הזיווג הוא שני. ובזה יתבהר לך. איך לפעמים נוסע אדם אישה ברגע בלי שהוא טוח? איך אמרת? היא באה לאבא שלי הביתה. נכון? בנימיני, בא אליו הביתה, השתבח שמה, אז אולי נשמה חדשה? אולי הם פעם ראשונה? ולפעמים, איזה סרטים הם אוכלים. אינו נושא אישה, אלא על ידי קטטות גדולות עד שישראל עם ההורים שלה, וסרטים, ומבטלים, וחוזרים, והוא יוצא עם עוד מאה, ובסוף הוא חוזר לראשונה. סיפורים יש. ואחר שנשאים בשלום ושלווה. כי בת זוגו. וזה הורה להיות זיווג גמור, אלא שהוא זיווג פעם שנייה. בוא נקרא עוד משהו ואז קצת נארגן את זה. הקדמה ח' מקור 11, לפעמים מתגלגל לקח את בת זוגו, כי לא זכה בראשונה לקחתה. ופעמים שכבר לקח בת זוגו, אלא שחטא באיזו עבירה, והוא צריך להתגלגל לתקן אותה כנזכר. ואז זה לא רק יחידי, כמו שכתב הסבא במשפטים על פסוקים בגפו יבוא. ופעמים הוא שיש לו זכויות, ולכן אף על פי שאינה צריכה להתגלגל, מחזירים אשתו להתגלגל לימו ביסוד ויצא אשתו עמו. ופעמים הוא שלא זכה בראשונה לקח בת זוגו. עכשיו שימו לב, הבאתי את זה בגלל זה. שימו לב. פעמים הוא שלא זכה בראשונה לקח בת זוגו. שימו לב. ופספס את בת זוגו, זה חידוש. אמנם נזדמנה לו אישה לפי מעשיו. ובכל נשמות אנשים שבעולם... אין מי שתהיה קרובה אליו כאישה זו, אף על פי שאינה בת זוגו ממש. וכאשר חטא ונתגלגל, מגלגלים עמו לאישה הזאת, אף על פי שהיא אינה צריכה לגלגול, ואף על פי שהיא אינה בת זוגו ממש. כלומר, יש אפשרות לכאורה לפספס. אנחנו נדבר על זה בהמשך, על האפשרות הזאת. בכל מקרה, מה שעולה מהארי הקדוש, זה פשוט, איך מכריעים ומיישבים את הגמרות, איש ואישה שנולדו בפעם הראשונה, מה שנקרא נשמות חדשות, מוצאים אחד את השני בקלות, בזרימה, לזה הגמרא קוראת זיווג ראשון, נשמות חדשות שבאו לעולם. אם האדם חטא, נגזר עליו שיחזור בגלגול, אז באמת אשתו חוזרת אמו, ואז זה קצת יותר קשה, יש כתרוג על הדבר הזה, שיתריח את אשתו לחזור אמו, וזה לא פשוט, ולכן זה כקריאת ים סוף, ולכן זה תהליך קצת יותר מורכב, אבל בסופו של דבר מתחתנים, והיא באמת בת זוגו, אלא שהיא נקראת זיווג שני, לפי שבאה לו בפעם השנייה, למרות שהיא אותה אחת, היא אותה הראשונה, היא בת זוגו לפי הפרשנות שלו, אבל כמובן שכל זה, קריאת ים סוף, זה רק עד לנישואים. אחרי שמתחתנים, בשלום ובשמחה, ובאהבה גדולה, שהרי היא בת זוגו, שנכתבה לו מן השמיים. אז זה... זה יכול לקרות לכם. אתה פוגש אותה בדייט ואתה אומר, תשמעי, לא נפגשנו פעם. אומרת, אתה בסדר? שתית משהו? לא יודע, אתה מרגיש, אתה רוחני. אתה מרגיש שזה לא הפעם הראשונה. לכו תדעו. על זה אומרת הגמרא, זיווג שני, מזווגים לאדם לפי מעשיו. איך יפרש הארי את המשפט הזה לפי מעשיו? בגלל מעשיו הראשונים. בגלל מעשיו הראשונים הוא צריך לקבל אותה בשנית כקריאת ים סוף.
לא,
אז לפי זה לא. אז לפי זה, זה לא הפירוש של הארי. הארי אומר, לפי מעשיו, בגלל מעשיו, שהוא צריך לחזור בשנית. הרי שמקבל אותה בזיווג שני, בקריאת ים סוף, למרות שהיא בת זוגו והיא מדהימה וזה יהיה נפלא בשבילה. אז אפשר לכאורה להירגע, גם אחרי גיל 20 זה לא סוף הסיפור, ותמיד אפשר לקבל את בת זוגו. אוקיי. כל מה שאנחנו אומרים כקריאת ים סוף זה לפני החתונה, וזה דגש חשוב. לא מדברים על אחרי החתונה. אז בגלל שראינו במקור השני בארי, שיש אפשרות שלא נושא בת זוגו, בזה יעסוק השיעור הבא. כל מה שאמרנו עכשיו, זה כלום לעומת מה שאני רוצה להגיד לכם בשיעור הבא. באמת אני אומר. זה רק הפתיח לעניין. אבל זה פתיח חשוב, כי בלי זה אי אפשר להבין את הדברים. זה לומדים במכון להכשרת מורים. שמשאירים באמת החיובי. הערת סוגריים, ככה לסיום. אז בגלל שזה מאוד חשוב שהאדם יישא את בת זוגו, זה מאוד משמעותי. אז איך אומר הכתוב ביצחק אבינו? מה כתוב שמה? שהעסק נסגר לטובה. כתוב, ויהי יצחק בן 40 שנה, בקחתו את רבקה, בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי לא לאישה. תגיד לי, מה הולך פה? מה כל הסיפור הזה? התורה שוב אומרת את כל מה שאנחנו כבר יודעים. אנחנו יודעים שהיא הבת לשל לבן, יודעים שהיא מארם, ובסדר, את החידוש הוא בן 40. למה הדבר הזה חשוב שהוא בן 40? הוא היה בן 30, זה היה משמעותי אחרת. זה כמו המאירי. אה? זה כמו המאירי. נחינמי, צודק, זה קושייה על המאירי. אלא באמת צריך להבין, שככה מסבירים, שהקדוש ברוך הוא עיכב את יצחק מלהתחתן. יצחק התחתן מאוחר יחסית. השם עיכב את יצחק. למה? משום שבת זוגו, הלא היא רבקה, קודם כל טרם נולדה, כשהוא הגיע לגיל 18, ככל הנראה, וגם היא טרם השלימה את סך הניסיונות שהיא הייתה צריכה לעבור בבית לבן הארמי, כדי לגדול ולהיות מי שהיא. לכן הכתוב מדגיש, שהניסויים המאוחרים הללו, הם תוצאה של מה שרבקה הייתה צריכה לעבור בבית לבן הארמי, טה-טה-טה-טה-טה. וזה לימוד חשוב מאוד. חשוב מאוד הדבר הזה. יסוד חשוב לעיכובים במציאת הזיווג. וזה לא פשוט בכלל. אתם מאוד צעירים. אבל לפעמים זה לוקח זמן. ואדם מאמין יכול להרגיש תרעומת. דווקא אני נדפקתי. כל החברים שלי מתחתנים לידי. דווקא אני כזה דפוק. אתה כאילו ממש מרגיש תרעומת. כאילו למה אתה עושה לי? זה לא הספיק כל הצרות שהיו לי עד עכשיו. בבית שגדלתי, בשכונה, כל הדברים שאכלתי קש, אף פעם לא זכיתי בהגרלות, תמיד יצאתי מעפן. גם עכשיו אני, גם בזיווג אני אוכל אותה, אני בן 30, 35, באמת אפילו יותר מזה לפעמים. אדם יכול להרגיש. אלא אומר את התורה, אל תדאג. כל עקבה לטובה. אם הזיווג מתעכב, זה בשבילך. זה לטובתך. קודם כל יכול להיות שהיא לא נולדה. זה, תקווה שזה לא הסיפור. אז ככל הנראה, היא עדיין לא עברה. יש כאלה מתחתנים, גם בגילאים 40-50, מה שהיא לא נולדה. אלא כנראה שעיקר הסיבה היא שהיא עדיין לא השלימה את חוק הניסיונות, שאמורים להגדיל אותה ולהפוך אותה למה שראוי, שיהיה לך לבת זוג. והעיכובים הם לטובתך. אז זה אמונה. אנחנו צריכים להאמין. שאם אומרים מהשם ישאל איש, אז צריך להאמין בדבר הזה. כמו יצחק, התחתן בגיל 40. בסדר? אז הקשיים הם אפשריים, ומת השם. זה כמו שאשתי סיפרה לי, שכשתמיד היו אומרים לנו, תביא איזה צדיק, תביא איזה משהו, מה קרה? את מנפנפת את כולם. נו, שיש, סגרים מישהו את העסק. היא אמרה, יש זמן. מה יש זמן? כמעט כל החברות שלך נשואות. הייתה אומרת להם, הוא לומד תורה. וכנראה לא רוצים שאני אפריע לו עכשיו. ובאמת מת השם הייתה זאת. כשאני יצאתי אחד מהאחרונים בשיעור שלי, ותמיד אמרתי להם, תעזבו אותי בשקט, אני רוצה ללמוד תורה. ולכן התחלתי לצאת רק בסוף שיעורי, אחרי שרוב השיעור כבר צבר הרבה סיפורי אגדות, מהדייטים שלהם, ואני שומע, 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 ולומד תורה בנחת ובשמחה, כי הרגשתי שאני צריך לעבור עוד משהו עם עצמי. ואחרי שהרגשתי ככה, אז התחלתי לצאת בסוף שיעורי, והתחתנתי לפני רובם. ברוך השם, תוך אחת, שתיים נגמר הסיפור, ואת השם היית הזאת נפלט בעינינו, כי באמת, לפעמים אתה הגורם המעכב, ולפעמים בורא עולם מעכב, אבל מה שבטוח שזה תמיד לטובה. אז לא צריך לדאוג, רק צריך להתפלל בעזרת השם ולהאמין. טוב, אנחנו נעצור פה, תחזירו לי את הדפים אם אתם רוצים, אנחנו נמשיך את זה בפעם הבאה.